Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 129, 15 ביוני 2013. האיש שכתף לחם מהשמיים. על פריץ הבר. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. פרטים נוספים והטבה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בסוף הפרק. ההיסטוריה של המדע משופעת בלא מעט מדענים מבריקים ממוצא יהודי. גם אם יהדותם לא תרמה ממש להישגים שלהם, עדיין נעים לדעת שאלברט איינשטיין, קארל סייגן וריצ'רד פיינמן חלקו איתנו את אותה מורשת, תרבותית והיסטורית. הכימאי פריץ הבר ראוי, על פי כל אמת מידה של תגליות מדעיות, להיכלל ברשימה המכובדת הזו. התהליך הכימי שהגה נחשב בעיני רבים להמצאה הגדולה ביותר של המאה ה-20, חשובה אפילו יותר מהמחשב או מהאנטיביוטיקה. לפחות שליש מאוכלוסיית עולמנו חווה את עצם קיומה לפריץ הבר. הוא האיש שבזכותו, סביר להניח, אכלתם את ארוחת הצהריים האחרונה שלכם. בפועל עם זאת, אנחנו איננו מרבים להתגאות בפריץ הבר. נחמה מתגליותיו של הכימאי היו השלכות איומות שהביאו למותם של עשרות מיליוני בני אדם, ביניהם גם מיליונים מבני עמנו. התגליות האלה החתימו את המוניטין של הבר במידה כזו, עד שרבים אפילו מתביישים במוצא שלו. אם כן, מי היה פריץ הבר ומדוע המורשת שהשאיר אחריו כה מורכבת? פריץ הבר נולד בגרמניה בשנת 1868 למשפחה יהודית חילונית, בגלי העניין בכימיה עוד מגיל צעיר. הכשרתו המדעית בתחום הייתה מגוונת באופן יוצא דופן. פריץ למד בשלוש אוניברסיטאות שונות, במקביל לסטאז' מקצועי במפעלי תעשייה שונים. בבית הוא נחשף לטכניקות המעשיות של כימיה בקנה מידה תעשייתי, במסגרת עבודה עם אביו, סוחר בתחום הדיו והצבעים. לאחר סיום לימודיו הוא המשיך לתארים מתקדמים, כתב ספרי לימוד וחקר את האופן שבו ניתן להפריד נפט גולמי למרכיביו השונים כמו בנזין, מזות וכדומה. בשנת 1904 נחשף הבר לראשונה לבעיה קשה שהעסיקה את מיטב המוחות בתקופתו, אתגר שהיה עתיד לשנות את חייו. כדי לצמוח ולסגשג, צמחים זקוקים לכמה מזונות בסיסיים. מים, פחמן דו-חמצני, זרחן, אשלגן וחנקן. מים, פחמן דו-חמצני, זמינים בדרך כלל בכמויות סבירות בקרקע ובאוויר. הזרחן והאשלגן נדירים יותר, אבל הצמח זקוק רק לכמויות מזעריות של המינרלים האלה, ולכן ברוב המקרים גם הם אינם מהווים בעיה. החנקן, עם זאת, הוא עניין מורכב יותר. החנקן הוא מרכיב חיוני בתזונת הצמח. כל החלבונים, אבני הבניין היסודיות ביותר של כל תא, מכילים חנקן. מכאן שאם אין לצמח כמויות מספיקות של חנקן זמין, הוא אינו מסוגל ליצור חלבונים חדשים, וגדילתו נפגעת. עכשיו, אין מחסור בחנקן על פני כדור הארץ, אפילו להפך. קרוב ל-80% מהאוויר שאנחנו נושמים מורכב ממולקולות, שכל אחת מהן עשויה משני אטומים של חנקן. לרוע המזל, החנקן שבאוויר לא זמין לצמח. הקשר הכימי שמצמיד את שני אטומי החנקן זה לזה הוא כה חזק ויציב עד שהצמחים אינם מסוגלים לפרק אותו. הם תלויים לחלוטין בגורמים ובתהליכים חיצוניים שאמורים לפרק עבורם את מולקולות החנקן, ורק אז הם יכולים להשתמש באטומים הבודדים כחומר גלם בתאים. סופת ברקים למשל היא תהליך טבעי שכזה. האנרגיה החשמלית האדירה של ברק שעובר דרך האוויר מספיקה כדי לשבור את הקשר שבין אטומי החנקן ולהפריד ביניהם. יש גם חיידקים שחיים מתחת לאדמה על שורשי הצמחים שמסוגלים לפרק את מולקולות החנקן. לאחר שמולקולות החנקן באוויר מפורקת, אטומי החנקן הבודדים נקשרים לאטומי מימן וחמצן ויוצרים תרכובות חדשות שאותן הצמח סופח אליו דרך השורשים. הקשרים בין החנקן למימן והחמצן חלשים יחסית, והצמח מסוגל לפרק אותם ולנצל את אטומי החנקן לתועלתו. תהליך פירוק מולקולות החנקן שבאוויר על מנת ליצור תרכובות חדשות עם חמצן ומימן מכונה קשירה. fixation בלעז. החנקן הקשור שסופחים הצמחים עובר מעין תהליך של מחזור טבעי. כשצמח או בעל חיים שאכלו חנקן מתים, החיידקים שבקרקע מפרקים את הרקמות ומחלצים מהן את תרכובות החנקן, כך שהדור הבא של צמחים יכול לספוח אותן לצרכיו. אותו התהליך תקף באופן עקרוני גם לגבי צואה של בעלי חיים, וזו הסיבה שצואת ציפורים או פרות, זבל אורגני כפי שאנחנו מכנים את זה לרוב, היא דשן טבעי ושימושי מאוד בחקלאות. תהליך המחזור הטבעי משאיר את החנקן הקשור בקרקע לאורך דורות רבים של צמחים, אבל ההתערבות האנושית בתהליכי הגידול הטבעיים יוצרת בעיה חדשה. כשעגבנייה או מלפפון גדלים בשדה, הם סופחים את החנקן הקשור מהקרקע, אבל אז אנחנו מאמיסים אותם על מסעיות ומעבירים אותם, ואת החנקן שהם מכילים, אל ערים מרוחקות. במילים אחרות, אנחנו מסלקים חנקן קשור מהשדה, מבלי להחזיר אותו מאוחר יותר. התוצאה היא שלאורך זמן הקרקע הולכת ומאבדת את מלאי החנקן הקשור שבה, ולא ניתן לגדל בה צמחים חדשים. הצורך בדישון מלאכותי כדי להחזיר את החנקן לקרקע היה מוכר לחוקרים ולחקלאים כבר מאז אמצע המאה ה-19. גרמניה איבאה בכל שנה טונות רבות של מינרלים ולשלשת עופות במקומות מרוחקים כמו צ'ילה ובוליביה כדי להתמודד עם הביקוש הגובר לתוצרת חקלאית, ביקוש שנבע מהגידול הטבעי של האוכלוסייה. בתחילת המאה ה-20 הבינו המדענים שאירופה ולמעשה העולם כולו עומדים בפני בעיה חמורה. מלאי המינרלים והזבל האורגני שאפשר לכרות ולאסוף ממקורות טבעיים מוגבל, בעוד שהאוכלוסייה האנושית ממשיכה לצמוח. בתוך כמה עשרות שנים שיראו החוקרים, לא יהיה בעולם מספיק דשן כדי להכיל את כולם. התוצאה תהיה רעב גלובלי בקנה מידה שהעולם לא ידע, אסון שיבלום את הקדמה האנושית ויחזיר אותה מאות שנים לאחור. מדענים רבים חיפשו אחר דרך לקשור את החנקן האטמוספרי באופן מלאכותי. זאת אומרת, לפרק את מולקולות החנקן שבאוויר וליצור מהן אמוניה, למשל. תרכובת שמכילה חנקן ומימן ושממנה אפשר להפיק דשן בקלות יחסית. היו מדענים שהצליחו לעשות זאת. אחת השיטות המקובלות הייתה ליצור קשת חשמלית, מעין ברק מלאכותי, שמחכה את פעולת הברק הטבעי ומפרק את המולקולות היקשות. אבל כל השיטות לייצור אמוניה מלאכותית דרשו כמויות אנרגיה אדירות, והפיקו רק כמויות זעומות מאוד של אמוניה, לכן לא התאימו לייצור אמוניה בקנה מידה תעשייתי. זה היה מצב העניינים ב-1904, כשפריץ הבר החל לעבוד על הבעיה במסגרת עבודתו בחברת BASF, ענקית הכימיקלים מגרמניה. בתחילה הוא ניסה את השיטה המקובלת ליצירת אמוניה, שיטה שרבים מפניו ניסו גם כן. חימום החנקן לטמפרטורה גבוהה של 1,000 מעלות ויותר באמצעות קשת חשמלית או תנור כדי לשבור את הקשרים שבין המולקולות ולאחר מכן הרכבת החנקן עם מימן כדי ליצור אמוניה. עד מהרה הוא הבין שזה מבוי סתום. בטמפרטורה גבוהה האמוניה שנוצרת מתפרקת מהר מאוד בחזרה למימן ולחנקן עוד לפני שניתן להוציא אותה מהתנור. הבר ניסה כיוון אחר. זרז. קטליסט בלעז, הוא חומר שמאיץ את מהלכה של תגובה כימית בין שני חומרים אחרים, אבל הוא אינו לוקח בחלק ואינו מתקלה. אנלוגיה טובה לזרז היא מתווך דירות. הקונה מעוניין לקנות, המוכר מעוניין למכור, והמתווך הוא זה שמדרבן את השניים ודוחף אותם זה זרועותיו של זה, ושיוכלו לסגור את העסקה מהר יותר, והוא יוכל לעבור לעסקה הבאה. זרז, בתגובה כימית, עושה את אותה הפעולה, אפילו בלי לשקר לאף אחד. הבר חיפש זרז שיוכל להאיץ את תהליכי פירוק מולקולות החנקן ויצירת האמוניה גם בטמפרטורה נמוכה יותר. הוא חיפש וחיפש, אבל לא מצא זרז שכזה. אחת האפשרויות שעמדה לנגד עיניו הייתה להגדיל את הלחץ שבו התרחשה התגובה הכימית כדי להגביר את קצב ייצור האמוניה. אבל הדעה הרווחת בקהילה המדעית הייתה שאי אפשר מבחינה מעשית לבנות מתקן תעשייתי גדול שיעמוד בלחץ העצום ובטמפרטורה הגבוהה לאורך זמן. בנוסף, הבר האמין שגם העלאת הלחץ לא תגביר את קצב ייצור האמוניה במידה ששווה את הטרחה והסיבוך שבלחץ הגבוה. הוא החליט להרים ידיים, נטש את המחקר ועבר לעסוק בנושאים אחרים. 3 שנים חלפו ובינתיים הראו מחקרים של כימאים אחרים, ובראשם בן ארצו וולטר נרנסט, שייתכן ולחץ גבוה דווקא כן עשוי להגביר באופן משמעותי את קצב ייצור האמוניה. הבר החליט לשוב ולנסות את מזלו. פריצת הדרך הגיעה ב-1909, כשהבר ועוזריו גילו זרז חדש ויעיל יותר, יסוד בשם אוסמיום. זה היה החלק האחרון בפאזל. כעת היה בידיו של פריץ הבר תהליך מושלם להפקת אמוניה, תהליך שאנחנו מכנים היום על שמו, תהליך הבר. בקווים כלליים, תהליך הבר מתחיל בגזי מימן וחנקן שמוזרקים לתוך כבשן בטמפרטורה של 300 מעלות ובלחץ של 200 אטמוספרות. הם מרחפים מעל משטח שעשוי אוסמיום. החום והלחץ מפרקים את מולקולות החנקן לאטומים בודדים, והאוסמיום מסייע לאטומי החנקן להתרכב עם המימן וליצור אמוניה. התערובת מועברת למיכל נוסף בטמפרטורה נמוכה, שם מסוננת האמוניה, והחנקן והמימן העודפים ממוחזרים אל הכבשן לסיבוב נוסף וכן הלאה. הנהלת BASF הייתה ספקנית בהתחלה לגבי התועלת שבתהליך החדש, ובמיוחד לגבי השילוב הבעייתי של לחץ גדול וטמפרטורה גבוהה. אבל כשהדגים הבר כיצד הוא מסוגל להפיק במעבדה עשרות גרמים של אמוניה בתוך שעות ספורות, קצב שלא היה לו אח ורע עד אותו הנקודה, התפשטה ההתלהבות ברחבי החברה. קימה עם מבריק נוסף בשם קארל בוש, לקח על עצמו ליישם את התהליך שהמציא פריץ הבר בקנה מידה תעשייתי. בוש החליף את האוסמיום הנדיר והיקר בברזל זול, ואת המימן הטהור בעדי מים רגילים, וב-1913 הקים מפעל גדול שהפיק עשרות טונות של אמוניה בכל יום. אמוניה זו הייתה הבסיס שממנו נוצרו בהמשך דשנים מלאכותיים לחקלאות. קשה להפריז בחשיבות תגליתו של פריץ הבר. אין שום ספק שבלעדיו לא הייתה האנושות מסוגלת לגדל גדולים חקלאים במידה מספקת כדי לתמוך באוכלוסייה של עולמנו. כפי שציינתי בפתיח, עם מלא הדשנים המלאכותיים, שליש מתושבי כדור הארץ, אם לא יותר, היו גובעים ברעב. על אף שחלפו יותר מ-100 שנה, תהליך הבר בוש הוא עדיין השיטה המובילה בכל רחבי העולם להפקת אמוניה. על פי הערכות, מחצית מאטומי החנקן שבגופנו מקורם בתהליך הבר בוש. תגליתו של פריץ הבר הפכה אותו לכוכב. הוא זכה לפרסום רב ונודע בכל רחבי העולם כאיש שכתף לחם מהאוויר. ב-1911 הוא מונה למשרה היוקרתית של ראש המחלקה לכימיה פיזיקלית במכון קייזר וילהלם שבברלין, המרכז המדעי שהעסיק את מיטב המדענים הגרמנים של דורו. ב-1918 הוא זכה בפרס נובל לכימיה. פריץ הבר היה בפסגת הקריירה המקצועית שלו. הוא חי את חלומו של כל מדען. לרוע המזל, לגורל, היו תוכניות אחרות עבורו. בשנת 1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה, וגרמניה מצאה את עצמה במצב לא פשוט. מלחמה בשתי חזיתות, נגד רוסיה במזרח ונגד צרפת ובריטניה במערב. הגנרלים הגרמניים קיוו למלחמת בזק, אבל במקום יוזמה התקפית וקרבות מהירים והחלטיים, נתקיעו הצדדים בלוחמת חפירות סטטית ומייאשת. הבריטים הטילו מצור על הנמלים הגרמניים, ובפרט מנעו מהם ייבוא של מינרלים עשירים בחנקן מצ'ילה. למצור הזה היה את הפוטנציאל למוטט את המאמץ המלחמתי הגרמני כולו, שכן החנקן המיובא היה חיוני לא רק לשם ייצור דשן לחקלאות, אלא גם לשם ייצור חומרי נפץ לפצצות. רזרבות חנקן במחסנים הגרמניים היו עתידות להיגמר בתוך חודשים ספורים. אך כאן שיחקה תגליתו של פריץ הבר לטובתה של גרמניה בתזמון מושלם. האמוניה שהפיקה חברת BASF במפעל שהוקם רק שנה אחת בלבד קודם לכן, הייתה מיועדת לדשן, אבל באותה הקלות אפשר היה להסב אותה להפקת חומרי נפץ. וזה בדיוק מה שקרה. תהליך הבר בוש אפשר לגרמנים לשרוד את המצור הבריטי, לייצר פצצות בקצב גבוה, ובכך להאריך את המלחמה בארבע שנים ארוכות ועקובות מדם. עבור רבים במערב די היה בעובדה הזו בלבד כדי להפוך את פריץ הבר מגיבור לנבל, אבל לא בכך הסתיימה מעורבותו הפעילה של הכימאי במלחמה. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, התגייסו לצבא הצרפתי גם לא מעט שוטרים לשעבר, ויחד עמם הם הביאו מהבית ציוד שנכנס לשימוש משטרתי לא מזמן, רימוני גז מדמיע. כמו הגרמנים והבריטים, גם הצרפתים היו חתומים על אמנה בינלאומית שאסרה על הצדדים הלוחמים לפתח גזים רעילים, אבל הגישה הצרפתית לאמנה הייתה כנראה אותה הגישה שבזכותה הם נהנים מאכילת צדפות וצפרדים. אם זה לא הורג אותך, כנראה שזה לא באמת רעיל. החיילים הצרפתים ירו רימוני גז מדמיע בשדה הקרב, אבל למרות שריכוז הגזים היה נמוך מכדי שתהיה לו השפעה ממשית על הקרבות, הוא גרם לפיקוד הגרמני להתחיל לחשוב על לוחמה כימית כמוצא מהבוץ שבו הייתה שקועה גרמניה, מילולית ופיגורטיבית, בלוחמת החפירות. היהודים בגרמניה של תחילת המאה ה-20 זכו לחופש דתי יותר מאשר אי פעם, אבל בכל הנוגע לקריירה ולהתקדמות מקצועית, עדיין היה עדיף להיות נוצרי. פריץ הבר היה אמנם יהודי מלידה, אבל הוא לא חש שום קרבה או קשר מיוחד לדת היהודית. כאדם משכיל וכמדען שמקדש את הרציונל, הוא הזדהה יותר עם התרבות הגרמנית החילונית מאשר עם המסורת הדתית. לכן גם לא הייתה לו שום בעיה להמיר את דתו ולהתנצר. מבחינתו, גם הנצרות הייתה עניין יותר תרבותי מאשר דתי. אולי מתוך צורך סמוי להשאיר את היהדות מאחורה ולהוכיח את נאמנותו למולדת הגרמנית, פריץ הבר היה פטריוט נלהב ביותר. הוא היה יותר גרמני מגרמני, והוא תמך בממשלה הפרוסית ללא סייג במאמציה המלחמתיים. זו הסיבה שבגיל 46, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הבר התנדב לצבא והקדיש לו את כל מרצו ויכולותיו. הוא קיבל דרגת סרן ומונה לעמוד בראש המחלקה לפיתוח חומרי לחימה כימיים. בשלב הראשון ניסה פריץ הבר לשלב את הגז המדמיע הקיים בפגזי ארטילריה. בינואר 1915 הוא פיקח על ניסוי מעשי בפגזים מלאים בגז מדמיע במסגרת הקרבות בחזית הרוסית, אבל הוא נוכח לדעת שמדובר בכישלון חרוץ. הקור העז של החורף המזרח אירופאי הפך את הגז המדמיע לפתיתי קרח קפואים עוד לפני שהספיק להתפזר למרחק רב, ובכל אופן נדרשו אלפים רבים של פגזים כדי להביא לריכוז מספיק של גז באוויר. כתחליף לגז המדמיע בחר הבר בכלור, מכיוון שנקודת הכיפאון שלו נמוכה יותר מזו של הגז המדמיע ולכן הוא אינו קופה בקלות. הכלור גם כבד פי 2.5 מהאוויר ואינו מתפזר ברוח קלה. במקום פגזי ארטילריה, הציע הבר להוביל את הכלור במחלים גדולים אל קו החזית ולשחרר אותו מכל המחלים באותו הזמן. באופן הזה אפשר יהיה להשיג ריכוז מרבי של הגז בעזרת מספר נמוך יחסית של מחלים. לצורך הוכחת היכולת של הנשק החדש, נבחרה חזית במחוז איפר, אשר במערב בלגיה. איפר נבחר בעיקר בזכות רוחות מזרחיות נוחות ששררו בו, שהבר קיווה שיסעו את הכלור מחפירות הגרמנים, הישר אל ביצורי הצרפתים. ההכנות היו קדחתניות, אבל יעילות. בתוך פחות מחודשיים היו בידי הבר למעלה מ-5,000 מחלים מלאים בגז כלור, וקבוצת חיילים מאומנים בתפעול השסתומים ושחרור הגז בתזמון הרצוי. המחלים פוזרו לאורך חזית של 6 קילומטרים, ובפברואר 1915 הכל היה מוכן לשעת השין. אבל הרוח לא שיתפה פעולה. הימים נקפו והרוחות סירבו לנשוב אל עבר הקו הצרפתי. בלית ברירה החליט הבר לפרוס מחדש את המחלים כך שינצלו את משטר רוחות הקיים. חודשיים נוספים חלפו וב-22 באפריל שוב הגיע רגע האמת. הפעם הרוח צייתה להבר. השעה הייתה 17:00. החיילים הצרפתים, רובם בני קולוניות צרפתיות מעבר לים, הרימו את מבטם מעל הביצורים. משהו משונה מאוד התרחש בקו החזית הגרמנית. ענן סמיך, עשרות מטרים גובהו, התאמר מעל חפירות הגרמנים. הצרפתים חשבו ששריפה פרצה אולי במחסני התחמושת של יריביהם, אבל אם זו הייתה שריפה, הרי שזו הייתה שריפה בלתי שגרתית בעליל. צבעו של ענן העשן היה צהוב ירקרק, והוא נע בכבדות, כאילו מחבק את הקרקע. הצרפתים המשיכו לעקוב אחרי הענן שהלך והתקדם לעברם. הם לא ברחו. לא הייתה להם סיבה לברוח. אף אחד לא העלה בדעתו שאולי מדובר בכלי נשק חדש. הגז הצהבהב התקדם אל עבר חפירות הצרפתים, שוקע לתוך כל בור ונקיק. דקות מספר לאחר מכן אפשר כבר היה להריח אותו. תערובת של אננס עם פלפל גרוס שהותירה בפה טעם מתכתי. חלור שחדר לדרכי הנשימה החל להתרכב עם הרקמות הרטובות של הקנה והריאות והפך את המים שבתוכם לחומצה צורבת. החיילים הצרפתים החלו להשתעל והביטו באימה אחד בשני. כולם הבינו שלא מדובר באשן רגיל. הגרמנים שחררו משהו היום לאוויר. פאניקה ובהלה פרצו במחנה הצרפתי. עשרות אלפי חיילים נטשו את עמדותיהם והחלו נמלטים מפני החומה הירוקה צהבהבה שהיא קדמה לעברם. מי שנפגעו באופן הקשה ביותר היו פצועים שהיו מרותקים לאלונקות וחיילים שניסו להסתתר בתחתית החפירות, היכן שהגז הכבד מילא כל מסדרון וגומחה. גם מי שנמלטו יצאו כששכרם בהפסדם. הם לא הצליחו לרוץ מהר מספיק כדי להימלט מהגז, ובמנוסתם רק בילו בתוכו יותר זמן. מי שנפגעו פחות מכולם היו באופן פרדוקסלי דווקא אלה שנשארו לעמוד במקומות גבוהים וחשופים. הגז חלף מתחתם. 15 אלף חיילים צרפתים נפגעו מענן החלור, ומתוכם 5,000 נהרגו. במנוסתם הותירו הצרפתים את החזית פרוצה ובלתי מוגנת, וחיילים גרמנים שהלכו אחרי הענן כבשו את העמדות הצרפתיות ללא קרב. אבל הגרמנים לא היו מוכנים לקראת ההצלחה הזו ולא ידעו לנצל אותה. הפיקוד הגרמני שפיקפק ברעיונותיו של הבר לא הכין תגבורות לכוחות הכובשים. בבוקר שלמחרת התעשתו הצרפתים, הסתערו על העמדות במספרים עדיפים, ולגרמנים לא הייתה ברירה אלא לסגת בחזרה אל הקווים המקוריים. הכישלון הטקטי לא הצליח להספות את העובדה שניסוי הכלים של פריץ הבר היה הצלחה מסחררת. כל הצדדים היריבים זנחו מיד את התחייבותיהם במסגרת האמנה הבינלאומית והחלו מפתחים כלי נשק כימיים. הבריטים ניסו את כוחם בלוחמה הכימית לראשונה בספטמבר 1915, אבל הניסיון הזה התברר ככישלון מהדהד. הרוח שינתה את כיוונה במפתיע, החזירה את ענן החלור אל הקווים הבריטים וגרמה לנפגעים רבים. בנוסף, הפגזות ארטילריה גרמניות פוצצו מחלי חלור שלא רוקנו ופיזרו את הגז הקטלני לכל עבר. על אף הקשיים הראשוניים, הצליחו הבריטים והצרפתים עד מהרה לפתח גזים קטלניים משלהם, כמו הפוסגן, שהיה קטלני יותר מהחלור ואפילו חסר צבע וריח, ומכאן קשה יותר לזיהוי. הבר הגיב בחומר חדש משלו, גז חרדל. גז החרדל גרם לכוויות קשות במגע עם האור, עיוורון, הקאות וקשיי נשימה. הוא אמנם היה קטלני פחות מהחלור והפוסגן, אבל עם זאת גרם למספר הרב ביותר של נפגעים במלחמה כולה, כיוון ששלוליות שלו נוטו על פני הקרקע במשך ימים ואפילו שבועות, והמשיכו לפגוע בכוחות הלוחמים במשך זמן רב. השימוש בנשק כימי היה אחד מהמאפיינים הבולטים של מלחמת העולם הראשונה, שאפילו זכתה לכינוי מלחמת הכימאים. אבל עם זאת, בשורה התחתונה, לנשק הכימי הייתה יעילות נמוכה למדי. רק 5% מתוך 20 מיליון הנפגעים במלחמה נפגעו מנשק כימי. הסיבה העיקרית לכך הייתה שהצדדים הלוחמים למדו במהירות כיצד להגן על עצמם מפני הגזים הקטלניים. מסכות אבח מולטרות הופיעו בחזית בסך הכל יומיים לאחר הקרב באיפר, ובחודשים הבאים עברו כל החיילים תרגולים רבים שהכינו אותם למתקפות הבאות. אך למרות היעילות המוגבלת של הנשק הכימי, הזיכרון הציבורי והקולקטיבי הושפע מאוד מהדיווחים והתיאורים המזעזעים שזרמו ללא הרף מהחזית. מוות כתוצאה מפגיעה כימית היה כמעט תמיד מוות היום, גסיסה ממושכת שלופתה בכאבים קשים. התמונה האיקונית ביותר של מלחמת העולם הראשונה היא זו של טור חיילים מסתרחים בעליבות, עיניהם מחוסות בפיסות בד מלוכלכות, איש אוחז בכתף רהו ועיניהם סומות כתוצאה מפגיעת הגז. פריץ הבר, האיש שהביא את הנשק הכימי היום אל שדה הקרב, הפך לנבל, מפלצת, בן בריתו של השטן. אפילו כשזכה הבר בפרס נובל לכימיה על התהליך להפקת אמוניה שפיתח ושהביא ברכה אדירה לעולם כולו, סערו הרוחות והפגנות נגדו פרצו במדינות רבות. מי שחיפש הוכחה לרשעותו ולרוע ליבו של הבר מצא אותה בטרגדיה שפקדה את הבר במהלך המלחמה. קלרה אימרווהר הכירה את פריץ עוד כשהיו בני 10. השניים התאהבו וביקשו להתחתן, אבל המשפחות הטילו וטו והזוגיות פורקה. שנים מאוחר יותר, כשפריץ היה בן 33 וקלרה כבת 30, נפגשו שוב. קלרה הייתה אישה מבריקה ואינטליגנטית. היא הייתה האישה הראשונה אי פעם שקיבלה תואר דוקטור, גם כן בכימיה, מאוניברסיטת ברסלאו. הרומן המשיך מהנקודה שבה הופסק, והשניים התחתנו ב-1901 ונולד להם בן, הרמן הבר. כפי שגילתה קלרה עד מהרה, החיים עם פריץ הבר לא היו קלים. הבר היה מכור לעבודה. הוא יצא מהבית מוקדם, חזר אליו מאוחר ונעדר צרכי עבודה למשך ימים ארוכים. קלרה נשארה בבית כדי לגדל את הרמן והתמודדה עם הצרות הרגילות של עקרת הבית. ילד חולה, ניקיונות, אורחים וכו'. אבל הבר נטה לזלזל בבעיות הפעוטות האלה במרכאות. הוא הרי היה עסוק בפתרון בעיות כמו רעב עולמי. לא הייתה לו הסבלנות לשמוע על סדינים קרועים. הקרע ביחסיהם החמיר עוד יותר כשפרצה מלחמת העולם הראשונה והבר המגויס כמעט ולא שב הביתה כלל. הניסויים היו על סף פירוק. ימים ספורים לאחר ההתקפה בכלור בחזית איפר, כשפריץ הבר חגג עדיין את ההצלחה המעשית הראשונה של כלי הנשק החדש, קיבל את בשורת האיוב. קלרה התאבדה. היא ירתה לעצמה כדור אחד בלב באקדח הצבאי של פריץ. בנם בן ה-14 הרמן גילה אותה מתבוססת בדמה בגינה. קלרה לא הותירה אחריה מכתב או הסבר כלשהו, אך כמה מבני משפחתה וחבריה טענו שהסיבה להתאבדות הייתה ההתנגדות העזה שלה לנשק הכימי שפיתח הבר. לדבריהם, היא לא הייתה יכולה לסבול את העובדה שבעלה ואבי ילדה הוא זה שאחראי לזוועות כה איומות, ואחרי שלא הצליחה לשכנע אותו לנטוש את פיתוח הנשק הכימי, נטלה את חייה שלה במחה. כאמור, עבור רבים הייתה התאבדותה של קלרה הוכחה ברורה לאטימותו ולרוע ליבו של פריץ, האיש שהיה מוכן להקריב אפילו את אשתו על מזבח התהילה של גדול הכימאים במרכאות. אבל בפועל קיימים הסברים אחרים להתאבדותה של קלרה. קלרה כזכור הייתה כימאית מצטיינת בזכות עצמה, אבל כשהיא נישאה להבר היא נאלצה או בחרה לוותר על הקריירה המקצועית שלה ולהקדיש את חייה לגידול המשפחה. הבחירה הזו ישרה אותה רבות והיא חשה שפריץ לא מעריך כלל את העובדה שהיא הקריבה את תשוקותיה ורצונותיה כדי לאפשר לו להפיל על הפסגות שאליהן שאף. כך היא כתבה במכתב בשנת 1909, 6 שנים לפני מותה. ציטוט: מה שפריץ הרוויח ב8 שנות נישואינו, אני הפסדתי ונותרתי חסרת שביעות רצון. תמיד האמנתי שחיים בעלי ערך רק אם האדם מנצל את כישוריו ויכולותיו ומביא אותם אל הפסגות הגבוהות ביותר. אני שואלת את עצמי אם אינטליגנציה גבוהה מספיקה כדי להפוך אדם אחד לחשוב יותר מאחר, ואם השדים שממלאים את נשמתי אינם תוצאה של האינטליגנציה הזו שהלכה לאדם הלא נכון. סוף ציטוט. בנוסף, לקלרה הייתה נטייה מוכרת לדיכאון ולדכדוך, נטייה שאולי עברה בתורשה. אחותה סבלה אף היא מדיכאון וגם היא התאבדה. אין לדעת אם הסיבה האמיתית להתאבדות הייתה התנגדותה של קלרה לנשק הכימי, תסכולה האישי, דיכאון תורשתי או שילוב של כל הנ"ל. לפריץ הבר עצמו לעומת זאת לא היו כל השגות או ספקות לגבי השימוש בנשק כימי. הוא לא הבין על מה כל המהומה. מוות הוא מוות הוא מוות. מה זה משנה אם מה שהרג אותך הוא כדור רובה או גז כלור? מה ההבדל בין כוויות של גז חרדל לבין רסיס של פגז ארטילריה שמרסק עצמות וקורע שרירים? ההפך הוא הנכון, הסביר הבר. בעצם אכזריותו, הנשק הכימי יציל יותר חיים משישמיד. אם יצליחו הגרמנים לגרום לחיילים הצרפתים והבריטים לנטוש את המערכה בבהלה, המלחמה תסתיים במהירות ופחות חיילים ימותו בשני הצדדים. אם כבר, על הגרמנים לעשות בנשק הכימי שימוש מוחץ, בלתי מתפשר. לא לפזר רק כמה מאות מחלי גז פה ושם, אלא לתקוף בכל הכוח, עם טונות רבות של כלור, פוסגן וחרדל, ובכך למוטט את רוחו של האויב במהירות הרבה ביותר האפשרית. לא רבים, כמעט מיותר לציין, חלקו את דעותיו של פריץ הבר. כשנסתמה המלחמה בתבוסתה של גרמניה, הוכרז הבר כפושע מלחמה ונאלץ לברוח לשוויץ. חודשים ספורים לאחר מכן, אולי בזכות הישגיו המדעיים הכבירים, בוטלה בקשת ההסגרה והוא חזר לגרמניה, אבל גם שם הוא כבר לא היה גיבור לאומי. הגרמנים עמוקים חיפשו אשמים בשכבת ההנהגה, ופריץ גידל זקן ושלא זהו אותו ברחוב. אף על פי כן, הוא לא ויתר על המחקר המדעי ועל הפטריוטיות הלאומית. במסגרת הסכם הקנייה, חויבה גרמניה לשלם למדינות המנצחות כ-50 אלף טונות של זהב, ופריץ החליט לרתום את כישוריו למטרה הזו. הוא פיתח שיטה לסינון זהב מתוך מי הים, מתוך תקווה שבאופן זה תוכל גרמניה לשלם את החוב במהירות. השיטה פעלה ופריץ הצליח להפיק זהב, אבל הוא הפריז בהערכותיו לגבי כמות חלקיקי הזהב שצפים במי הים. והתהליך החדש התברר כיקר מדי ביחס לזהב שאפשר להפיק בעזרתו ולא יעיל מבחינה כלכלית. בשנים שלאחר המלחמה שיקם הבר את המחלקה לכימיה פיזיקלית של מכון קייזר וילהלם וגייס מדענים חדשים לשורותיה. במקביל הוא עמל כדי לפשר ולגשר בין המדענים הגרמנים לעמיתיהם הצרפתים והבריטים ולהשיב את רוח הסולידריות ושיתוף הפעולה בחוגי המדע בין מדינות שעד לא מכבר היו יריבות מרות. כשעלתה המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה, עקב פריץ הבר אחרי התפתחויות בדאגה. הוא קיווה שהלאומנים הקיצוניים יבינו שפגיעה במדענים יהודים פירושה פגיעה אנושה במחקר המדעי הגרמני, אבל בתוך זמן קצר הוא התבדה. הוא עצמו היה מוגן למדי מפני רדיפות בזכות המוניטין המכובד שהוא צבר, אבל ב-1932 החל הממשל הנאצי ללחוץ עליו לפטר את החוקרים היהודים במכון שלו. הבר סירב והחל למשוך זמן כדי לאפשר למועמדים לפיתורים למצוא לעצמם תעסוקה חלופית במדינות אחרות. לחלקם, כמו למשל למזכירה האישית שלו, הוא סידר תפקידים בממסד המדעי שצמח בארץ ישראל, הטכניון, האוניברסיטה העברית ומכון זיו, לימים מכון ויצמן. בסופו של דבר, כשלא הצליח עוד לעמוד בלחץ שהפעילה הממשלה, החליט הבר ב-1933 להתפטר ולעזוב את גרמניה. במכתב ההתפטרות שהגיש לשר החינוך הנאצי, כתב, ציטוט, החלטתי לפרוש נובעת מהפער שבין המסורת המחקרית לה אני שייך ובין הדעות שאתה ומשרדך מייצגים כחלק מהתנועה הלאומנית. המסורת שלי קובעת שכשאני בוחר אדם לאייש משרה מדעית, אני בוחן אך ורק את המאפיינים האישיים והמקצועיים שלו, ללא התחשבות במורשת הגזעית שלו. אל לך לצפות מאדם בן 65 לשנות את השקפותיו. סוף ציטוט. הבר יצא לגלות ולישורת האחרונה של חייו. בריאותו הייתה בשלב הזה רופפת מאוד, והוא סבל מעייפות, מכאבים תכופים ומתשישות. הוא עשה דרכו אל קיימברידג' שבאנגליה. היו מדענים בריטים שסלדו ממנו בגלל מעורבותו בפיתוח הנשק הכימי, אבל עדיין היו להבר ידידים רבים שהעריכו אותו ותרומתו וסמכו לסייע לו. אחד מאותם ידידים היה הכימאי היהודי חיים ויצמן. ויצמן היה במידה רבה תמונת המראה של פריץ הבר, ניגוד כמעט מוחלט. הבר המומר לא תמך בתנועה הציונית וראה את עתידו ואת עתיד היהודים בהתבוללות ובהתאמות בתרבות האירופאית. ויצמן לעומת זאת היה תומך נלהב של הרצל וחבר בתנועה הציונית מימיה הראשונים. הם היו יריבים גם במלחמת הכימאים. התהליך הכימי לייצור אמוניה שפיתח פריץ הבר סייע לגרמניה להתמודד עם המחסור בחנקן קשור שגרם המצור הימי הבריטי. חיים ויצמן מצידו פיתח תחליף לאצטון, כימיקל חיוני לייצור חומרי נפץ שעד לפני המלחמה הגיע ממכרות בגרמניה ובאוסטריה. בכך הוא סייע לבריטים להמשיך ולייצר פצצות משלהם. אך על אף ניגודים אלה, השניים חלקו כבוד והערכה זה לזה, וויצמן ביקר במעבדתו של הבר בגרמניה זמן לא רב לפני שזה נאלץ לברוח ממנה. ויצמן לקח חלק בתקופה הזו בהקמתה של האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון זיו ברחובות. הוא ניסה לשכנע את הבר להצטרף למאמץ הציוני. באחד המפגשים האלה, סיפר ויצמן, אמר לו הבר דבר שמעיד על כך שאולי בשלב זה החל המדען הגרמני לחוש חרטה על חלק מהבחירות שעשה בחייו, ובמיוחד על זה שהדחיק את יהדותו לטובת פטריוטיות לאומית גורפת. הוא אמר לויצמן, ציטוט, דוקטור ויצמן, הייתי אחד מהאנשים הדגולים של גרמניה. הייתי מפקד בכיר בצבא, מוביל בתעשייה. הקמתי מפעלים ועבודתי הייתה חיונית לרווחתה של גרמניה ולהגנתה. כל הדלתות היו פתוחות עבורי. אבל מעשיי זוהרים ככל שיהיו מתגמדים לנוכח מעשיך. אתה לא יוצר משהו מתוך שפע. אתה יוצר משהו מתוך כלום, בארץ שאין בדבר. אתה מנסה להשיב כבוד של אנשים אבודים, ואני חושב שאתה מצליח. כעת, בסוף ימי, אני פושט רגל. כשילך לעולמי ושכח, עבודתך עדיין תישאר כמונומנט בוהק בהיסטוריה הארוכה של עמנו. סוף ציטוט. ויצמן ניצל את ההזדמנות ודחק בהבר לעבור לפלסטינה. אמרתי לו, האקלים יהיה טוב עבורך. תמצא שם מעבדה מודרנית ועוזרים ראויים. תעבוד בכבוד ובשלום. זו תהיה חזרה הביתה עבורך. סוף למסע. ב-1933, בעת גלותו באנגליה, נפגשו השניים שוב. הפעם צלחו מאמצי השכנוע. הבר הסכים להתיישב בפלסטינה ולקחת על עצמו את תפקיד ראש המחלקה הכימית במכון זיו. לאחר כמה חודשי מנוחה בקיימברידג' ובניגוד להמלצות רופאיו, יצא פריץ הבר במסע אל ארץ ישראל. הוא מעולם לא הגיע אליה. הרכבת של בזל שבשוויץ קיבל פריץ הבר התקף לב והלך לעולמו. אפרו נטמן בבזל לצידה של קלר. הוא הוריש את ספרייתו העשירה למכון זיו, הוא מכון ויצמן, שם הוקם מרכז לכימיה פיזיקלית על שמו. מרכז מחקר נוסף על שמו קיים גם באוניברסיטה העברית שבירושלים. נדמה שסיפור חיים קומר עתק כמו זה של פריץ הבר כמעט מחייב מוסר הסכל כלשהו, לקח שנוכל ללמוד ולקחת איתם. אבל המורשת שהוא השאיר אחריו כה מורכבת עד שהדעות לגבי מוסר ההסכל הזה חלוקות. יש מי שרואים בהבר דוגמה לסכנות שבשאפתנות מדעית דורסנית וחסרת מעצורים. למשל, הנה דברים שכתב עליו מקס פרוץ, כימאי יהודי ובעצמו זוכה פרס נובל לכימיה בשנת 1962. ציטוט. האירוניה של הגורל היא שדווקא ההמצאה המטיבה ביותר שלו, הסינתזה של האמוניה, היא שגרמה לנזק בלתי ישוער לאנושות. ללא המצאה זו הייתה גרמניה נותרת ללא חומרי נפץ את כשלה מתקפת הבזק נגד צרפת שתוכננה זה שנים רבות. המלחמה עשויה הייתה להסתיים זמן רב לפני שנסתיימה למעשה, ובכך היה נמנע מותם של צעירים רבים. בנסיבות כאלה אולי לא היה לנין מגיע מגלותו לרוסיה, היטלר אולי לא היה מצליח לתפוס את השלטון בגרמניה, השואה אולי לא הייתה מתרחשת, והתרבות האירופית מגיברלטר ועד הרי אורל הייתה יוצאת נזכרת. סוף ציטוט. אחרים, כמו הסופר האמריקני דניאל צ'ארלס, שכתב את הביוגרפיה של פריץ הבר, נותנים משקל רב יותר לגורל העיוור ולנסיבות התקופה המיוחדת שבה הוא חי. ציטוט. במבט לאחור, רבות מתשוקותיו ובחירותיו של פריץ הבר, ובמיוחד הפטריוטיות הגרמנית שלו, נראות מטופשות וקיצרות רואי. אך אף על פי כן, כדאי לשוב ולומר את המובן מאליו. בשנים שבהם טיפס הבר אל התהילה והאושר, אי אפשר היה לדמיין אפילו את השואה, והיא לא הייתה בלתי נמנעת. גרמניה של הבר הייתה אומה עם אותו הפוטנציאל לטוב ולרוע כמו כל אחרת. הוא לא היה אדם רע. התכונות האופייניות לו, נאמנות, אינטליגנציה, נדיבות, נכונות לעבודה קשה ויצירתיות, הן תכונות רצויות בימינו בדיוק כפי שהיו בימיו. מטרותיו היו קונבנציונליות, לפתור בעיות, לסגשג ולשרת את מדינתו. וזה מה שהופך את סיפורו לטרגדיה, שכן מטרות אלה, מוכרות ונעלות ככל שיהיו, הוליכו אותו בדרכים עקלקלות אל אובדנו. סוף ציטוט. ברמה האישית, אני מודה שסיפורו של הבר גרם גם לי לחשוב על הבחירות שעשיתי בחיי, ועל האופן שבו הזכירו לי אותן לאחר לכתי. במשך מספר שנים אני עבדתי באלביט, חברה שעוסקת בייצור מערכות נשק. כמהנדס אלקטרוניקה לא פגעתי באף אחד באופן אישי כמובן, אבל קשה לי להתעלם מהעובדה שבסופו של דבר מוצרים שתכננתי היו חלק ממערכות שקרוב לוודאי כן פגעו באנשים. האם זה הופך אותי לאדם רע? אני לא רואה את עצמי כאדם רע. יש מי שיגידו שעבודה בתעשייה הביטחונית הישראלית היא אפילו סוג של פטריוטיות. אני מניח שזה גם מה שחשב פריץ הבר בזמן. זהו, עד כאן. תודה רבה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית. מיד נמשיך אל פתרון מרוץ ויקיפדיה מהפרק הקודם. תזכור את לגבי מפגש המאזינים ההולך ומתקרב, אך ראשית פרסומת קצרה. התוכנית בחסות vppx.co.il, המרכזייה הווירטואלית. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר שירותים שניתנים במסגרת הענן, דרך האינטרנט, מדואר אלקטרוני ועד גיבוי מידע. מרכזייה טלפונית לוקחת את שירותי הטלפון המוכרים והוותיקים ומשדרגת אותם באמצעות טכנולוגיות קיימות. בפרסמות של הפרקים הקודמים סיפרתי לכם על כמה מהשדרוגים הטכנולוגיים האלה ועל היתרונות שלהם עבור עסקים מכל סוג. למשל, ניתן ליצור רשת טלפוניה פנימית של העסק, שבה לכל עובד יש מספר מקוצר, מספרה אחת ועד ארבע ספרות, גם אם העובדים מפוזרים בכל העולם. מה שיפה זה שיחד עם השדרוגים והיכולות המשופרות האלה, לא חייבים לוותר על הדברים הטובים שבמערכת הטלפוניה הישנה. לדוגמה, לפעמים זה נוח מאוד אם יש לך במשרד טלפון שולחני רציני, עם כמה שלוחות ואפשרות לבצע שיחות ועידה בלחיצת כפתור. VPBX נותנת לכם גם את האפשרות הזו. ברכישת מספר וירטואלי לשנתיים, תקבלו טלפון משרדי או אלחוטי משוכלל עם כל הפונקציות בחינם. נשמע מעניין? מעוניינים לנסות את השירות בחינם לפני שתתחייבו לשנתיים? נטלו את ההטבה שמציעה vpbx.co.il למאזיני התוכנית. מספר וירטואלי חינם למשך שנה שלמה, ללא התחייבות וללא פרטי כרטיס אשראי. צרו עם המקשר דרך המייל, ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. תודה ל-vpbx.co.il על תמיכתם בתוכנית. אני רוצה להזכיר לכם שמפגש המאזינים הרביעי של עושים היסטוריה קרב ובא. רשמו ביומנים, ה-21/7/2013, יום א', אולם קסטיאל שברחוב אלפסי 36, תל אביב, בשעה 7:30 בערב. למפגש הקודם הגיעו למעלה מ-170 איש, ועושה רושם שלמפגש הזה יגיעו לא פחות. אני מתכנן לכם ערב מענה במיוחד. מופע אשליות של רועי יוזביץ', פאנל של בחירי הפודקאסטים בישראל, והרצאה שלי שבה אני אספר קצת על מאחורי הקלעים של התוכנית. לא פחות חשוב, זו הזדמנות נפלאה בשבילי לפגוש אתכם, לשמוע מכם על הדברים שאתם אוהבים בתוכנית, הצעות לשיפור, רעיונות לפרקים עתידיים, לנהל שיחות אינטליגנטיות. וגם עבורכם, מפגש המאזינים של התוכנית יכול להיות הזדמנות לפגוש אנשים מעניינים וליצור שיתופי פעולה חדשים, קשרים עסקיים, ליזום פרויקטים. אל תתביישו, תכינו כרטיסי ביקור, תבואו מוכנים. מניסיוני, אנשים שמאזינים לפודקאסטים הם לרוב אנשים איכותיים מאוד שמחוברים בטבורם לעולם הטכנולוגיה. הכניסה למפגש תהיה חינם כמובן, אם כי אני אשמח אם מי שמגיע יתרום 20 שקלים לכיסוי הוצאות הכיבוד והשתייה. זו הזדמנות להזכיר שאני מחפש חברה מסחרית שתיקח חסות על הערב כדי לאפשר לי להפיק אירוע איכותי ומושקע. אז אם אתם או החברה שבה אתם עובדים מעוניינים בחסות כזו, אנא צרו עמי קשר, run@runlevy.com. בפרק הקודם הצגתי בפניכם את אתגר ויקיפדיה הבא. להגיע מהערך על סוסים טרויאנים ממוחשבים אל הערך של מר ספוק ממסע בין כוכבים בכמה שפחות דילוגים. הראשון שהגיע לתשובה היה אופיר רוב, פותר קבוע בפורום שלנו. המסלול שלו עבר מסוסים טרויאנים למחשבים נגועים, זומבים, זה המונח המקצועי, ומשם מזומבים בדיוניים, אפוקליפסה, מדע בדיוני ואל מר ספוק. חמישה דילוגים. המאזין או המאזינה, לי, עשו את זה בארבעה דילוגים בלבד, אבל בוויקיפדיה העברית, שזה לא נחשב. או בעצם אתם יודעים מה? זה כן נחשב, אבל זו קטגוריה אחרת כי יש ויקיפדיה בהמון שפות ואני פשוט לא אצא מזה. המנצח שלנו הוא חשין שפתר את החידה רק לפני 6 ימים בסך הכל, אבל עשה זאת בדרך הקצרה ביותר. סוסים טרויאנים, כפי ששמעתם בפרק הקודם, משמשים לגניבת מידע, Data Theft באנגלית. מהערך על גניבת מידע מגיעים אל מסדי נתונים, Databases, שמהם גונבים את הנתונים כמובן. אחד ממסדי הנתונים הראשונים אי פעם למחשבים אישיים הייתה מערכת בשם D-Base. אבל איך לכל הרוחות מגיעים מתוכנת מסד נתונים לדמות בסדרת מדע בדיוני? וויין רטקליף היה מתכנת שעבד במכון המחקר JPL שבארצות הברית בשלהי שנות ה-80. החבר במשרד שלו היו מהמרים בכל שבוע על תוצאות משחקי הפוטבול. רטקליף לא ממש התעניין בפוטבול, אבל הוא שיער שיש לו סיכוי לא רע לנצח אם הוא ינתח את הסטטיסטיקות של המשחקים הקודמים של כל קבוצה. לצורך העניין הוא פיתח תוכנת מסד נתונים שבה הוא שמר את הנתונים הסטטיסטיים. מר ספוק ידוע בכך שהוא מקבל את ההחלטות הרציונליות שלו על סמך עובדות בלבד, ואיזה שם מתאים יותר לתוכנה שמאפשרת לך לקבל החלטה רציונלית בפוטבול, על סמך עובדות, מאשר וולקן, כוכב הלכת שבו נולד ספוק. מאוחר יותר, כשזכתה תוכנת וולקן לפופולריות רבה, שונה שמה לדיבייס. כל הכבוד לחשין, המנצח שלנו. ניר דהן חוזר אלינו עם חידה חדשה, והפעם הכינו את חליפות הצלילה שלכם. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן על ידי רכישת מוצרים בחנות שבאתר www.ranlevi.co.il. אחת האפשרויות הוותיקות והפופולריות באתר היא רכישה של 57 פרקים מתוך הארכיון העשיר של עושים היסטוריה ב-55 שקלים בלבד. אם שקלתם לקנות את הפרקים ולא הייתם בטוחים, ודאי תשמחו לשמוע שמעכשיו מי שרוכש את הפרקים מהארכיון מקבל במתנה גם את הספר האלקטרוני לשבור את האקסיומה החמישית. ספר שכולל 27 מאמרים, גרסאות טקסט של מיטב פרקי התוכנית. למשל, על ההיסטוריה של ריאלים ומרעילים, מלחמת הזרמים, ההיסטוריה של פאי, הקבוע המתמטי, חומרי נפץ ועוד ועוד. גם קבצי האודיו וגם הספר האלקטרוני לא מוגנים מפני העתקה, ואתם מוזמנים לחלוק אותם עם חבריכם ומשפחותיכם. אני אודה לכם רק אם לא תעלו אותם לרשתות שיתוף הקבצים כמובן. מי שכבר רכש בעבר את פרקי הארכיון ומעוניין לקבל את הספר האלקטרוני, יכול בהחלט. צורים מקשר במייל ran@ranlevi.com. תודה רבה למי שרכשו באתר ותמכו בתוכנית בשבועות האחרונים. לברק מפתח תקווה, יובל מתל אביב, גדי מיהוד, יהודי מחיפה, דוד מהרצליה, עומר מרמת גן ועוד ועוד. בזכותכם עושים היסטוריה ממשיכה לעשות חייל. זהו, אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות. להתראות.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. שמי ניר דהן והיום נצא לים. דמיינו לכם שני צוללנים בצלילת לילה. בזמן שאחד הצוללנים משתמש בפנס מתחת למים, בועת אוויר מהצוללן השני חולפת בדרכה מעלה דרך אלומת האור של הפנס. מה יקרה לאלומת האור בזמן המעבר בבועה? האם היא תתבדר, תתרכז או תישאר ללא שינוי? מדוע? זהו, עד לפעם הבאה, נשתמע.
כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן, לכתוב את רן, את ranlevi.com. In this house we obey the laws of thermodynamics!